למדנו את שתי הפסקאות הראשונות במאמר, כשהתורף הכללי שהרב ככה איגן מכמה כיוונים את הקריטיות כאילו של ההתענגות והשמחה בכל עסק רוחני, כן? שדיברנו על זה גם מצד ה... יש לזה כל מיני תועליות, מהתועליות הכאילו חיצוניות של המוטיבציה וההתמדה, היכולת הדרבון הפנימי שהוא ודאי העונג והשמחה מגבירים אותו, וגם הקרנה כלפי חוץ, אדם שהוא מלא סיפוק ומלא... הוא אוהב את מה שהוא עושה, ודאי שהוא מסוגל באמת לדבר על הדברים, למשוך. ועוד יותר במעמקים של התכונת ה... אמרנו שזה בעצם יהיה חילול השם אם דווקא בדברים הכי יקרים והכי חשובים לא נתענג עליהם. יש פה איזו אמירה בוטה. לפעמים, אני חושב שלפעמים כאילו העיניים החיצוניות, לא משנה אם זה חילוניים או כל עין שמסתכלת כרגע מבחוץ, כשהיא מזהה שאתה מדבר בלהט על דברים ונלחם עליהם ונוהם עליהם בכיכרות ואתה לא נהנה מהם, יש בזה איזה, כאילו תפסו אותך על חם קצת, שכאילו גם אתה לא אוהב את זה, אז כאילו מה אתה מוכר לנו את זה אחרי שאתה כאילו, את המזון הקר שלך אתה מוכר לנו? עזוב אותי, כן? לך תעשה שבת עם מישהו אחר. את ההתנגדות הוא מדד אמיתי, עד כדי כך שבחסידות, כשמדמים את כל עשרת הספירות לכוחות הנפש, אז העונג הוא בנקודות הכי גבוהות, בכתר. כן, זה לא ב... חור העונג, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים אליו קצת בזלזול כזה. עונג, נו, כיף, ענה, זה כאילו, זה הפריפ... זה המתלווה כזה, זה הטעם לוואי אפילו, הייתי אומר. כן? אפילו היינו אומרים, זה היה לא לשמע, זה קצת הקליפה, זה... אם אנחנו רוצים קצת לחדד. אבל העונג בעומק עומק, העונג זה השעשוע שהוא כשלעצמו, זה הלשמה שלך. כן? לא, ודאי שהשאיפה שלנו זה שנפתח, שנשב בסדר ונתענג בתענוגים. לא שאנחנו נעזוב את הספר אם נצטרך להזיע ולהתייגע וזה יהיה קשוח. אבל עדיין, ודאי שזאת השאיפה, זה התכלית. כי הנשמה, ודאי שהיא לא יכול להיות שהיא לא מתענגת בתענוגים, בתורה. זאת אומרת שהעונג הוא ממש מדד אמיתי לחיבור לדברים, למהות, לזה שהאישיות שלי שם. כן. לכן, ובהכי הכי עמוק שהרב הלך אליו, שכל השעת השכינה תלויה בשמחה. כן, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. אנחנו יודעים כמה דמויות שכשהם היו בעצבות, אז הסתלקה מהם השכינה, משה. אחרי חטא המרגלים, נראה שרוב המסעות במדבר הם בלי נבואה. אפילו משה. או יעקב, זה הכי מוכר, כן? שכל ימי האבל המדומים על יוסף, אין... תלקה בנו זאת אומרת כי השמחה, הטבע של השמחה זה מלאות, שהנשמה מלאה ויכולה באמת להיפתח להשראה ידע או כוחות שמעבר לה, וכל עוד הנפש היא מקובצת אין לה את האפשרות. אנחנו נראה את זה יותר במאמר הבא, הסמוך, שמדבר על הפחד. אז יש קשר בין הדברים, כן? אומנם בדרך כלל יש עצבות ושמחה, אבל הפחד הוא גם באזור של העצבות, של השיתוק הנפשי. כן? סוג אחר של שיתוק, אבל זה גם אותו... אותה תנועה של קיבוץ. טוב, זה דיברנו שבוע שעבר. בסדר? אפשר להמשיך? עכשיו קצת יותר פרקטיקה. או יותר, אז מה, איך בונים את העונג? עד עכשיו הדגשנו כמה זה חשוב, כמה זה, כן. אומר הרב ככה, המזון החומרי גם הוא מצורף הוא בהשלמת פעולותיו עם הטעם הטוב, הריח העדין וצהלת הנפש המכשיר את כוח החיים להתרחב ולהתעלות. זאת אומרת, כשאנחנו אוכלים לא מספיק שיהיה לנו את הערך התזונתי שאנחנו זקוקים לו. לא רק זה מגדל אותנו ומפרנס אותנו ונותן לנו חיים ואנרגיה. יש עוד דברים שממש מזינים אותנו, אף על פי שהם לא מאבות המזון. מה הם? הטעם הטוב, התענוג של האוכל, הריח העדין, תענוג האסתטי, ממש, לא רק הנעת החך, אלא גם הריח, אפילו המראה של האוכל באיזושהי מידה, איך שמגישים לך אותו, וצהלת הנפש גם, צריך לסמוך בזה שאתה אוכל, כן? אדם אוכל עצוב, הוא פחות ניזון. באמת זה פחות טעים, כשאתה אוכל עצוב. תבדקו. כן? מה? לכן שאדם חולה שהוא גם עצוב וגם נטול חושים כזה, אז הוא לא נהנה מהאוכל והוא גם פחות ניזון בזה. עכשיו זה, הרב את כל זה כמובן כמשל, אומר קל וחומר הדברים במזון הרוחני, מזון הנפש המשכלת, החושבת, המציירת ומרגשת, שהעונג הרוחני והשמחה השוקטה הפנימית היא עצם יסוד חיה. וזה במזון חומרי שהיית יכול להגיד לא, בסך הכל עיקר העניין זה שזה ייכנס לזה, שהגוף שלך יקבל את הדלק שהוא צריך לו. זה אפילו בגוף אנחנו צריכים גם את האלמנט הנוסף הרוחני, רוחני גשמי, כן? של הטעם, של הריח, של ההתלהבות לקראת וכו'. אומר קל וחומר בנשמה שזה כל כולה, אם באיזשהו מקום כשאין לה עונג רוחני ושמחה היא בכלל לא נוכחת, היא לא פה. אז פה זה, אם פה לא יהיה עונג ושמחה אז איפה יהיה? כן? זה הנפש המשכלת, החושבת, המציירת ומרגשת, ודאי שהיא זקוקה לכל המרכיבים האלה, שיהיה שכל שמתאים לה ויהיה ציורים שנוגעים אליה ומעוררים אותה ויהיה דברים שמרגשים אותה, כן? ובלי שיש את זה אז היא לא יכולה לאכול.
אז מה זה הדרך של פת במלח תאכל
במים מצוות? מה זה פת במלח? אני חושב שתי אפשרויות. קודם כל, כך היא דרכה של תורה, נכון? קודם כל אפשר לעשות את החלוקה הפשוטה, נגיד תראה, פת במלח תאכל ומים, כן, אבל בתורה תתענג, זה בדיוק העניין. אתה עצה רגע מעולם החומר, זה קניין תורה. איך קונים תורה? אתה עוזב את החומר, לא מעין אתך, בחירתך גם אם יש לך פת במלח או לא יודע מה, סבבה לגמרי, ועכשיו אתה בעולם הרוח, אבל זה לא אומר שבעולם הרוח לא צריך להתענג. גם אם תגיד לי כרגע בעולם החומר אני מוריד מדדים, כן? אבל בעולם הרוח? להפך, 48 דברים שחלק מהם הם הרבה, הם לא רק אנליטיים ולא רק זה, יש בהם הרבה של קרבה ודיבוק חברים וזה ופה ושם ועניין ויראה ויחס וקשר, זה לא רק כן, פורמלי. טוב, עכשיו הרב הולך, זה היה פתיחה למשל, הרב לומד מהצורה שבה אנחנו אוכלים, לצורה שבה צריך ללמוד. אז בוא נראה. לשמירת הטעם הטוב והרווחה הנפשית של האדם ביחס למזונו הגופני, הוכנו בעולם מחסד המשביע לכל חי רצון ברוך הוא, מיני מזון רבים ושונים שיכולים להתחלף לפי כל אחד ואחד, לפי מצבו, טעמו ולפי זמנו, כן, גילו או תקופה או משהו, ולפי תקופת היום והשעה, ולפי פרקי השנה ומשך החיים. כן, בדרך כלל אנחנו לא נוהגים, בטח לא בישיבות, שהתפריט הוא די, כן, די חוזר על עצמו. אז אנחנו לא כאלה איסטניסים כאלה, להגיד, שמה, לא מתאים לי בדיוק המנה הזאת, ולא זה, ואני רוצה דווקא להשקיע יותר ב... להדביט לי זה. בדרך כלל, לא יודע מה קורה היום במטבחים, אבל פחות הנושא. אבל הרב נותן לזה מקום, כאילו, המשל הוא, לפחות הוא משקיע במשל, הרב לא אכל יותר מדי, זה האמת, כן? יש סיפורים מבהילים על איך הרבנית מנסה, כל פעם הייתה מישהו שאני חס אליו בשעות הבוקר, הייתה מביאה איתו איזה אוכל ואומרת לו, תוך כדי שאתם מדברים, תקרב לו את הצלחת, כדי שאולי הוא יחטוף משהו, כי אולי, כאילו, לא פונקציה. אבל 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 עדיין הוא נותן לזה הרבה משקל, לפחות כהתבוננות על הדבר, שתראו כמה סוגים של אוכל יש בעולם, כשרים, דברים כשרים, כמה וריאציות, כן, וכמה אפשרויות לארוחת צהריים אחת. לא יאמן שמה כל העושר הזה. אומר הרב, כל העושר הזה בשבילך ספציפית, שתוכל להתאים את המנה בדיוק למה שאתה אוהב, דבר ראשון, בטבע שלך, מה שמתאים לך היום, ומה שרלוונטי לדרישות, גיל, לא יודע מה, כן? הכל מאוד מאוד ספציפי. בשביל זה יש עושר. העושר הוא נוצר כדי שכל אחד ימצא את עצמו שם. זה במזון הפיזי, והנמשל הוא כבר די צף, כן? עוד הפעם אני אקרא את כל המשפט, כי בסוף הוא אומר איזה הערה קטנה. לשמירת הטעם הטוב והרווחה הנפשית של האדם ביחס למזונו הגופני, הוכנו בעולם מחסד המזבל לכל חי רצון ברוך הוא, מיני מזון רבים ושונים שיכולים להתחלף כל אחד ואחד לפי מצבו, טעמו, לפי זמנו ולפי תקופת היום והשעה ולפי פרקי השנה ובשך חיים. וההתרחבות של הבחירה היא מתאמת אל הנטייה הפנימית. זה טוב שיש הרבה, שיש שפע, כי אז יש לבחירה מקום, יש לה איפה באמת, יש לה אופציה, יש לה גלריה של טעמים. ו...
ובדרך
כלל הרבה מלמדים
אותנו להיכנס
לשגרת
חיים, לסדר,
זאת אומרת,
גם בלימוד,
כאילו, אין? אז רגע, עוד לא הגענו למשל. אתה צודק, עוד שנייה, תשמור את השאלה הזאת עוד 5 דקות, בסדר? רק נגיד פה, כי גם פה הוא קצת ככה מרקח את המשל החריף, הוא אומר שההתרחבות של הבחירה היא מתאמת אל הנטייה הפנימית בבעלי חיים הטבעיים. הטבעיים בתכלית שלמותם, אצל בעלי חיים הטבע עובד פיקס ולכן הבחירה עושה רק טוב, ובאדם רק אם הוא בריא בגופו ונפשו כראוי לו. האדם יכול להיות שיבושים קצת, כי העושר הזה גם יכול לבלבל, ואתה יכול לאכול גם דברים רעים, אתה יכול דברים מזיקים לך, אתה יכול דברים שלא מתאים לך כרגע, כן? זה עושה קצת שיבושים, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא בעד, בגלל הרווח הגדול של הבחירה ושל ההתאמה. עכשיו לשאלתך, המזון הרוחני יש לו גם כזה הכלל, רב מעצים את הכלל, לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ, שנאמר כי בתורת השם חפצו. על כן מוכח הדבר שכל הכיכר הגדול של הרחבתה של תורה יהיה נגול לפנינו בכל רוחבו, בכל מקצועותיו השונים והמרובים, למה נוכל להיות מוכנים לכוון את הזמן והנטייה לפי החפץ הפנימי, לרוות סימוננו בערך המכוון בנטיותינו פנימה. כדי שלא לבד הידיעה והתועלת נקבל בלימודנו, כי גם שפע הברכה, החיים והשלום של העונג והשמחה הפנימית, שהם ירחיבו צעדנו וינסו את אורחנו ברום עוזה של תורה, שרק ברוב כל, שיהיה לנו את השפע, ככה הוא דורש את הפסוק, כן? תחת אשר לא עבדת, שבכך ברוב כל, שמחה וטוב לבב, אז מה זה ברוב כל? הוא אומר, רק ברוב כל יש שמחה וטוב לבב. בלי רוב כל, אז אין לך בעצם בחירה. יש לך מנה אחת, ותאכל אותה. שרק מרוב כל נוכל בטח לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. זאת אומרת, הרב פה קורא, קודם כל, יש פה שתי קריאות. קריאה אחת שלא מתנגשת עם השאלה שלך, ואחרי זה ש... קריאה ראשונה היא קודם כל, חייב להיות פתיחת שערים. בספריות של בית המדרש ובכלים של הלימוד של בית המדרש חייבים להיות כל ענפי התורה. קודם כל שיהיה בכלל הצע, כן? לא רק למדנות ולא רק הלכה, שיהיה גם אגדה, שיהיה גם מחשבה, שיהיה גם פנימיות, ושיהיה גם בתוך עולם, בתוך הרבה נתיבים, בתוך לימוד הגמרא, כן? ו... ואני יודע מה, ויותר בקיאות, ושס, ורב, כל מה שאפשר, ועוד לא, ויש עוד דברים כנראה שלא, לא שיערנו בכלל שאפשר. תנ"ך, ודאי, עם כל הסגנונות התנ"כיים, ככה וככה. צריך שיהיה שפע, ממש שבופה, כן, שבית מדרש שיהיה בופה. לא שס לבן, שס לבן, שס לבן, כן. שיהיה משהו ככה עשיר, וגם הדמויות, שיהיה גלריה. עכשיו, אתה אומר לי, רגע, מה עם הסדר בוקר שלי? כן, קודם כל הוא לא אומר שזה קרקס. יש הבדל בין היצע הרחב לבין קרקס. קרקס זה בלגן, כל אחד מתי שבא לו, אתה לוקח את הספר הזה, בא לך פתאום מתחשק לך יותר ככה, אחרי חצי שעה השתעממת מפה, אתה תופס את זה, כן? לא נראה לי שהרב מתכוון לזה, ודאי לא במקומות אחרים שהוא כותב. אבל גם פה לא נראה לי שזה הכוונה. הכוונה היא אבל, שבתי המדרש לא יכולים להיות במונו. חייב להיות סטריאו, לפחות, זאת אומרת. חייב להיות פה כמה וכמה כיוונים של התפתחות רוחנית ושל יצירה רוחנית ושל לימוד, צורות לימוד. וזה דורש קודם כל הרבה עמל תורה לפתח את הדרכים האלה, שיהיו תלמידי חכמים מספיק רציניים שיפתחו את האפיקים האלה ושיציעו אותם לרבים, וגם שהישיבה עצמה תהיה מקום מגוון. זה דבר מעניין. כן. שאלה מעניינת על עצמנו, האם הישיבות שלנו מגוונות? לא, בתוך כל ישיבה. לא שיש הרבה ישיבות. אוקיי, אפשר להגיד מקום שלי בו חפץ וכל אחד מהם מונוטוני.
אבל הרב הישיבות של הרב קוק הם בדרך כלל לא... לא יכולת לפי המחאה.
שירות מסוימות.
כן, גילית מקום חרפתנו, סתם.
לא מבין, כאילו דווקא אלה שכאילו נושאים את הדגל, שלא נראה לי, כאילו,
פחות... כן. תראה.
לא, באמת.
אני מוכרח להגיד שאני לא בר סמכה בעניין, ואין לי... אין לי, בעולם לא חשבתי, אפילו לא בשעשועים הכי פרועים שלי, לא חשבתי להקים ישיבה, כן? אין לי שום, כאילו זה לא המטריה שלי, מה שנקרא, אבל אני חושב שישיבה צריכה לשאול את עצמה, לפחות במרחב שלה, כן, היא לא צריכה להיות כל ישיבה פתוחה מכל הכיוונים, יש גם ישיבות כאלה, אבל לא בטוח שזה המתכון, כן? אבל לפחות בתוך המרחב שלה היא צריכה גוונים, כי גם אתה במקום שלי בו חפץ, לא יכול להיות שבדיוק אותה מנה מתאימה פה לכל יושבי בית המדרש. אפילו אם כולם בחרו פה, שזה כבר מרכז אותם, כולם באו למסעדה סינית. בסדר? אבל עדיין, אתה יודע, יש מנה כזאת, יש מנה כזאת, יש זה, יש פה. זאת אומרת, גם בתוך מקום של ליבו חפץ, יש עוד לבבות, יש הרבה לבבות, וכל אחד יש לו איזה, כנראה איזה מנה שהיא שייכת אליו יותר, וזה דורש קודם כל מהתלמידי חכמים, גם מרחב בתוכם, שיכול להכיל, דיברנו על זה בנושא הקודם שהזכרנו ככה בסוף, על הפוסט ככה שהוא קצת ככה בונה לנו את הכלים האלה, של קצת להרחיב את הכלים, להכיל כל מיני גישות וגם מנוגדות וגם ככה גוונים, שפעם לכאורה לא יכלו בכלל להיכנס באותו דלת של בית מדרש, ולאט לאט הם קצת מוצאות להם מקום. כן? גם אם יש דומיננטי ויש לך, אבל יש לך את האפשרות גם לשוטט שם.
הרב אומר שהוא לא רואה את זה?
אני? מי זה הרב? לא, לא, אני אומר שאני הפוך, שאני חושב שהרוח של הדור שלנו היום, במעט שאני רואה, היא דווקא הזדמנות. אם יש הזדמנות בדור שלנו, זה לזה.
מה זה הזדמנות? הזדמנות זה משהו שהוא לא ממומש.
הזדמנות זה משהו שעכשיו אתגר, שהוא אפשרי. הפוך, אני אומר.
זה אומר שהרב לא רואה את זה בתור דבר ממומש?
עדיין, ודאי שלא.
מה יש
אלו
ממומש?
מה?
מה יש אלו ממומש? כאילו כל אחד זורם לעצמו לכיוון... הוא אומר בתוך...
ברצינות.
כן, כן.
ברצינות אבל. ברצינות. זאת אומרת. אני לא מכיר... לא יודע אם זה הדוגמה, אבל לא יודע אם אתם המבחן. לא שופט אתכם או משהו כזה, אבל אני, לפחות בישיבות שאני למדתי בהן, לא יודע אם הרבה ידעו מצד אחד להיכנס לגמרי לסוגיה במורה נבוכים, ואחרי זה ככה לאמת את זה עם תורה בליקוטי מוהר"ן, ולא לנסות להגיד ששני אומרים אותו דבר, רק בנקודת מבט קצת שונה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים וזה וזה. כן, אלא יש פה דגשות, ואני אין לי... אני מבין לעומק את שתי השיטות, לא רק אינטלקטואלית, גם נפשית, וגם יש בהם מקום בתוכי, ואני גם משתמש בהם, אפשר להגיד, כאילו, הם מתרוצצות בי. לא כזה פשוט. זה דוגמה כאילו קיצונית, אבל היא רק זה, לא משנה. כן, כאילו, אני חושב שזה עבודה של גוונים. זה כאילו, בן אדם יכנס לישיבה, זה בסדר, אני לא חושב שבשנה א' זה הקטע שלו, וגם אולי לא בשנה ב', ושוב, עזבו אותי מנוסחאות. אבל זה כמו שאדם עיוור צבעים בהתחלה. אדם כשהוא יכנס לעולם המוכני, הוא עיוור צבעים, וככה צריך לעבוד איתו גם. יש אמת, יש שקר. יש טוב, יש רע. יש עם ישראל, יש זה, טק, טיק, פרד. זה כאילו מין צירים בסיסיים, שלד. בעולם הרוחני זה טבעי. כן, גם במובן הפרסונלי, יש רשעים, יש זה, יש פה. מניחים כאילו את ה... עכשיו, אבל אי אפשר בשיעור A, או בטח לא בגיל 30, לחיות בעולם כזה. זה קצת קריקטורה של העולם הרוחני שלנו. אתה חייב לראות שיש גוונים, ובתוך אותו זה, כן, אותו בית מדרש, הצמיח כמה ענפים, והם חולקים, וכל אחד תפס כיוון אחר, והבין אחרת את רבו אפילו, כן? לא מדבר רק על כאילו, חילוקי חצרות, אלא בכלל, ממש, לקלוט גוונים בעולם המוחני. כל התורה שלנו מלאה גווני גוונים, ושבטים, מה? לא? כן, וזה אני חושב מה שהרב קורא לו, שזה יהיה ממש כמו במזון החומרי, שאני יודע, זה לא שכל הזמן צריך להתעסק, אני מן כמו שגם באוכל, אני לא, שבן אדם צריך להיות איזה איסטניסט כזה, שאם אין לו את המנה, פיינשמקר, מה שנקרא, כן. שאם אין לו את המנה, בדיוק זה, הוא קורא למלצר, הוא אומר, תשמע, אני לא מוכן לשלם על זה, אני ביקשתי את זה, כן. לא, אומר לך, אומר, עצם זה שיש טווח, יש אפשרויות, כן. יכול להיות שאני אוכל חודש אותו דבר גם, אבל זה לא השאלה, כן? אבל יש לי אפשרות. אני מבין גם שיש שוני. אני יודע להבדיל, ואני יודע לבחור ולדעת כרגע שזה מאוד חשוב שאני עכשיו אשקיע בזה דווקא. זה מתאים. עכשיו בגיל שלי עכשיו, יש לפעמים אדם נבהל, שספר שמאוד קנה את ליבו בתקופה מסוימת בחייו, ספר רוחני, אני מדבר. הוא פתאום קורא אותו, הוא מבין מה שכתוב, הוא זה, בסדר, עושה חזרות עליו. לא יודע, לא מזעזע אותו. אפילו קצת נראה לו, לפעמים קצת לא רלוונטי בשבילו, כן? עכשיו, הוא לא צריך לגנוז אותו, זה תגובה אחת, אבל הוא יכול להבין, כן? עכשיו זה לא הטעם שלך. הוא לא צריך להכריז בזה, אני עם הרמח"ל גמרתי. אבל יכול להיות שעכשיו הוא וטבעו דווקא הפוך, אני חושב שטבעו של אדם רוחני שיש בו תנודות, יש בו שינויים, שינוי מזג אוויר, ויכול להיות שתקופה מסוימת הוא לא מסוגל לקרוא הרב קוק, זה בסדר גמור, כן? יש תקופות מסוימות, אני חושב שכשאדם, הרבה פעמים אחרי שאדם נתקל במעשה, אז הוא לא מסוגל לקרוא הרב קוק. הוא נראה לו ארטילאי, נראה לו קצת אפילו רחפני. עכשיו, זה לא שום. אפשר לכעוס על הרב קוק ולהגיד, רימיתם אותנו בישיבות, וזה וזה וזה. אפשר להגיד, לא, עכשיו אני צריך מכתב מאליהו. בסדר, עושה לי סדר. תניה, טק, נפש שלו היא, נפש בימית, סיטרה אחרה, איזה, טק, טיק, טיק, טק, שבת שלום. עושה לי מצוין, לא יודע, הרב קור, הכל, באורות, בפנים, בזה, מטריף לי את המוח, לא טוב לי. זה ערבב אותי, בלבל אותי. לא יודע, כל מיני, ולהפך, יש תקופות שיש סגנונות רוחניים, שהם נראים לך, מבחינתך כרגע, אתה לא מסוגל לסבול אותם. לא יכול לחיות אותם כרגע. אבל לא מדבר פה על ויתור על ההלכות, מדבר פה על סגנונות רוחניים, שזה מאוד מאוד חשוב. אבל פה אני חושב עיקר הצעקה של המאמר זה לא על רק על ה... כאילו תנו לי רק את בדיוק מה שזה, כן? וברור שיש אלמנט של מסירות, גם כשהאדם אומר, אין אדם למד על המקום שלבו חפץ, אבל שם אתה צריך למסור את הנפש. כן? אוקיי, מחרת את זה. סבבה, תסתער עכשיו שנה על זה. אבל הנקודה, אני חושב, הכי זה להרחיב את העושר. פרוס את העירייה. זה מה שהרב כאילו כתב עליו יגרות בלי סוף. הוא קורא לתלמידי חמים שבדור, פתחו, פתחו, פתחו. כל מי שיש לו נשמה כללית, צריך לכתוב מבואות וזה, ולפתוח. וכל מי שהוא חיפש את הנשמות האלה בנרות, וכל מי ש... קצת הוא ראה בו איזשהו פוטנציאל כזה, הוא קירב אותו ועודד אותו שיהיו אנשים שיפתחו שערים ואז תהיה בחירה ואז יהיה טעם ויהיה עונג ויהיה שמחה בסדר? יופי. אז בוא נסיים את המאמר. העונג והשמחה שמתחילה יימצא לנו בתורה, כן, נזכרנו את זה גם פעם, בהתחלה אנחנו מתחילים את זה לא במעשים, אלא בתורות, זה השלב היותר קל אפשר להגיד, כי המעשים הם שלב יותר מפותח, שאדם כל כך מלא וזה, והוא כבר בכוונות, יש לו עושר שהוא מגיע ממנו, איזה משהו מילוי פנימי שהוא מגיע ממנו אל המעשה, אז הוא גם שמח במצווה. הרב כאילו, הטענה שלו שקודם כל יש שמחה בתורה. ומתוך שמחה בתורה, לאט לאט יש גם שמחה במצוות. אי אפשר באמת לדלג. כי מאיפה אין לך שמחה במצוות, אם אתה, לא יודע, אם אין לך שום מושג, אם אין לך זה... יש שמחה כללית, זה בסדר. זה שאתה עושה מצווה, זה שאתה, שאתה מחובר, שאתה מאמין, שרן. אבל שמחה, ממש להתענג על הדבר הזה, אתה צריך תורה בשביל זה. אז העונג והשמחה שמתחילה יימצא לנו בתורה, יופיע לנו ברוב נוגה, עד אשר תבוא חוכמה בליבנו, ודעת לנפשנו ינעם, ואז וגם על חלקת המעשה היותר רחוקה, באותה אורה הרחבה, מציעה ברחבי נאות השכל במחשבה מתרחבת, גם עליה תופיע נערה. ושמחה של מצווה תעטרנו תמיד. עד שנוכל להיגלות על כיכר החיים הפעולה בתור פועלים בלהי צהלה, בשוקי תל חיים ומכרעים לטובה, לרוממות ועילוי בעין טובה, מהירה את החיים הנדכאים במחשקי ארץ. טוב, פה כבר רב ככה מתנשא על כנפי הדמיון, אומר יבואו ימים שהתורה ככה תחלחל טוב, והיא תהיה עשירה, והיא תהיה מענגת, והיא תהיה כלת תטפטף טל של חיים על המעשים שלנו. אנשים התחילו גם להתענג על המצוות, והתנועת חיים הפשוטה, היומיומית, היא תהיה מאירת פנים ובעין טובה על מה שאני עושה, שמחה גדולה על מה שאני עושה. כן, כל דבר שאני עושה היא שמחה של מצווה תמידית כזאת.
זה יגיע ממה?
ההתחלה של זה בתורה. קודם כל התורה צריכה להתרחב ולהתגדל ולהתאר.
זה כל אדם או בעולם?
זה, הרב נראה לי רואה איזה חזון תרבותי כזה, תרבות רוחנית, אני מתכוון. כשבתי מדרש יפתחו את השערים, בתוכם יהיו עשירים. ויתחיל להיות ספרים, ויש ספרות המונית כזאת, ספרות פופולרית כזאת. כזה דבר.
כן?
אל עולם הקבלה, הרב יצחק גינזבורג. כן, זה נקרא ספרות פופולרית. זה לא קל, אבל זה גם לא קשה. אתה לא צריך לטבול במקווה ולעשות תיקונים וזה, להיכנס לכתבי הערים. פחות או יותר, אם אחרי ככה איזה טעימה על קצה המזלג, עם הרבה עברות ומשלים ודוגמאות נפשיות, וזה בא אחרי שיש תלמידי חכמים ששירו, תראו איזה הרב גוינסבורג, זה דוגמה של אחד האנשים בדור שלנו, שהוא הכי משתעשע בדברי תורה. ובאיזה מובן? במובן הזה של הרב פה, כן? הוא הכי תלמיד של הרב קוק. במובן הזה, כן, אני באמת חושב את זה. כי במובן שכן, תראו, תשמעו, הוא הביא לך תורות על פסיכולוגיה, ותורות על פיזיקה מודרנית, ותורות על בריאות וחינוך, וצפונות התורה, וזה מעיין. הייתם פעם בהתוועדות שלו?
כן,
זה מעיין. אתם רואים בן אדם שכאילו שט על גונדולה בתוך הסתרי תורה, צ'ק, רמזים, זה, הכל כזה נשפח. שמעת את איטיאל, שהוא, איטיאל גלעדי, הוא לא, עכשיו עורך. הוא תוך כדי, יש מסך, והוא כותב את זה פיקס, תוך כדי, וזה לא איזה רעיון שאתה כותב רק את העיקרון שלו. זה תורות של גימטריות, וזה, ותוך כדי, תוך שנייה, הוא כאילו כל כך תלמיד שלו, שזה מטורף, אתה רואה את זה כאילו... נכתב, כן, דגשי, ופה, ושם, הכל הוא פנומן בעצמו. אז דבר, זה כבר הופך להיות משהו שהוא זולג החוצה, לא רק בבתי המדרש. מי שקצת מחפש, וקצת משקיע, וקצת מתעניין, וקצת זה, יש איזה רחבות, ועושר, ויש טעם יותר לדברים, לתפילות, למצוות, לחגים, לשבתות. לאט לאט, ככה פה. זה, אני חושב שזה כאילו איזה חזון של לאט לאט, מי הבתי מדרש, זה יתחיל לזול החוצה. זה השם. אה? ומעין עולם הבא, יופיע לנו בעולם הזה. עד שהכל יכירו וידעו שכל הדבק בתורה, טל תורה בחייהו, שנאמר כי טל אורות עליך וארץ צופיים תפיל. אני אומר שוב, שהרב כותב את זה בעיקר לדור הצעיר, שהטענה המרכזית שלו היא באמת שהתורה היא אפלה. לכן הוא חתם גם ארץ רפאים תפיל, כן? ובאמת רוחות רפאים הם רואים בבתי מדרש, לא אנשים קורנים ומלווים ועשירים ושמחים ומתענגים. וזה קריאה, זה קריאה שהרב פה הוא קורא, כאילו הוא קורא בעצם לאנשי הדור הישן, אבל הוא קורץ לאנשי הדור החדש ואומר, פס, פס, בואו, תראו, תראו, יש משהו אחר, יש סיכוי למשהו אחר. הדור הצעיר פה זה הדור החצוף, שהוא אמרתי, בוא תראו ככה, אמרתי, בוא נגיד ככה, מה שאמרתי זה התכנון, תכנון של הראש ישיבה, כאילו, ששנה א' צריכים את הבסיס וזה, אבל האמת שזה לא מדויק, כי כל ראש ישיבה מבין שככל שהדורות יותר צעירים הם יותר חצופים ומחפשים אורות דווקא, לא כלים ולא סדרים ולא זה. עכשיו, אתה יודע שהם צריכים קודם כל שחור לבן וזה, כן? אבל הם לא יודעים את זה, וזה לא, אי אפשר זלזל בנטייה הזאת, כן? הם צריכים גם איזשהו סיפוק, לתת איזה מענה, איזושהי רוויה גם לתכונה הזאת, שהדור הצעיר הוא לא מעניין אותו עכשיו תגיד לי ככה זה, זה הבסיס, ככה בונים תלמיד חכם, כן? תוכיח.
דווקא אני עכשיו בחור בשיעור
בית ואני אומר לי שככה זה הבדיד, אז אני מעולה, אם אני רוצה להיות באמת לנס על גבי הענק ככה, אז אני אלך דווקא דרך נסס, אז אני אלך שם. לא, אני לא בא ללמד לך חוצפה, אתה יודע, ללמד חוצפה זה כבר לא חוצפה. אני חושב שיש, בטח הרב ראה את זה בדור הצעיר שמולו, הוא ראה אנשים שהם יש להם איזושהי כנות שהיא לא, יכול להיות שזה הדרך, יכול להיות שמה שאתה רוצה, אבל הם רואים גם אנשים בסוף הדרך שהם לא כאלה מתענגים, וזה לא קונה אותם, כאילו. אתה מבין, כאילו כשאתה אומר לי, תשמע, זה האמת, זה העושר, זה טעם החיים, טעם החיים זה תורה, כן? ואני מסתכל עליך או על הציבור שלך או על הרבנים שלך או הצדיקים שלך, ואני לא רואה שם, לא רואה שם אור. אם לא עושה את זה ככה, אז אתה לא יכול לקנות אותי, להגיד, מה, זה רק הדרך, זה רק בדי, צריך, אתה יודע. לא רואה. לא, חוצפה, חצוף זה אדם שלא סומך, הוא רוצה לראות בעיניים, הוא רוצה לגעת בעיניים. זה חצוף, זה הגדרה של חצוף. לא כי זה המסורת, או כי זה המסגרת, או זה בדיוק חצוף, הוא אומר, מה אכפת לי מסגרת? זה לא האמת, מה אכפת לי מסגרת? עוד יותר גרוע, שזה המסגרות, כולם עושים את זה. כן.
אתה רוצה
שהעונג
והשמחה יתפתו כלפי חוץ? שהחצוף הזה יראה את ה... שהרב שמח בפנים?
כשבן אדם מתענג רואים את זה, לא צריך להגיד כאילו שום דבר.
הרב אומר לי, זה...
הוא אומר.
השמחה שוקטה פנימית.
לא, אבל הוא אומר, הוא אומר, ויעזור לו להיות נאתר בחוט, הנה בדיוק אסתר, של חן וחסד. איך אסתר מנסה חן בעיני כל רואה? הרי היא לא ביקשה דבר, והיא לא גילתה כלום, ולא הייתה שם בכל ה... היא לא התחנחנה ולא זה, ולא הייתה בכל הבלגן הזה של היחצנות, ש... איך היא נוסעת בעיני כל רואה? בן אדם עוד גילאי, אתה רואה בן אדם בספירה אחרת, אבל שמח, מבסוט, אוהב את עצמו, אוהב את החיים, אוהב את מה שהוא עושה ברמה הכי פשוטה. לא צריך להגיד כלום, זה באמת כלום. זה קידוש השם כפשוטו, בלי... עכשיו, אם רואים בעולם הדתי עולם שהוא אפל, שהוא מפחיד, שהוא מבהיל, שהוא אפילו כוחני, שהוא שמרני, שהוא נאחז בזה, אז אומר לך, מה אתה מדבר איתי כאילו? אתה אומר, לא, זה חשוב, לדרך, לשלבים הראשונים, בסדר, ומה, אבל לא רואה גם בקצה הדרך, אנשים... עכשיו, בשביל... יש הרי, יש אור בקצה המנהרה, כן? אז צריך, לפעמים צריך להפגיש אנשים גם עם תורות כאלה, בתחילת הדרך. לתת לו איזה... כמו עוברה שזה, צריך לתת לה קצת... צריך גם לנתום פנימיות ולראות גדולי... כאילו, לראות גם... גם פיזית וגם להיפגש עם תורות כאלה שפתאום וואו איזה עומק ואיזה כאילו דרמה פנימית יש פה, יש אופציה כזאת בכלל, הוא לא יודע בכלל, הוא לא, הכל נראה לו כאילו מסכת של הרגלים ושל זה ושל כאילו רובוטים כאלה משומנים ל... טוב, אז זה כבר שיקול חיצוני. אני אומר, רוב המאמר הוא לא מתעסק בזה. טוב, שבוע הבא נלמד את הפחד. המאמרים פה אפשר לבלוע אותם אפילו בשיעור, נראה לי. לא את כולם, אבל... הפחד יש מצב.
רב, יכול להיות שזה הסיבה של כל מי ש... חוזר בשאלה למשל?
כן. תראה, בוא נגיד ככה, בציבור שלנו, אני לא יודע בדיוק מה זה הציבור שלנו, אבל נגיד הציבור הקלאסי, הדתי-לאומי, יש הרבה. הרבה חבר'ה, בני 15, נמצאים בבית כנסת עם אבא שלהם, מי שעדיין נמצא, כן? הם נמצאים בישיבות תיכוניות, זה. מה יש להם, כאילו? איזה עונג ושמחה. הם רואים את הדיבורים בתפילה, את הקשקושים, את הזה, את הפה, את המצוות אנשים מלומדה. לא אומר כולם ולא זה, אני אומר, בעיניים המטריסות, הקצת חצופות, זה המוגזם אפילו, זה ביקורתיות יתר, כן? אבל הם רואים את זה. והם רואים את המשחק החינוכי של הרבים שלהם, ושל הזה, ופה, ושם, הם כאילו במיוחד נפשות שהן מרגישות לזה מאוד. אז מה אתה מוכר לו פתאום? כאילו, מה אתה אומר? לא, זה השמחה האמיתית. זה מילים, זה לא... צריך קודם כל להתאמץ כדי להגיע לשמחה. לא שלא עכשיו המילים האלה. מה עושים? אני לא יודע. אני אומר, אבל עד שהוא לא נפגש עם דמות שהוא רואה, יש אני לא זוכר איך מספרים את זה, אבל יש איזו בדיחה חסידית כזאת שהיה פעם ליטאי וחסיד, כאילו מתנגד וחסיד, שהתפללו באותו בית כנסת במקום ליד מקום, והמתנגד כאילו כל ערב שבת כולם כולחים, סודרים, פה, שם, זה, כאן, מביא, מושיב את הבן שלו, אומר לו פה, ופה, 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 ופה. כאילו משהו כזה מאוד מסודר, ככה עושים, ככה פה, מושיב אותו כל התפילה. החסיד מגיע, זה, פלא, זה, הבן שלו מגיע, מתי שמגיע, הולך מתי שהולך, שחק כדורגל בחור, לא יודע מה, כן. ואז המתנגד אומר לחסיד, תגיד לי מה יהיה, כאילו איך הבן שלך ידע מה זה תפילה? אז הוא אומר לו, תראה, הבן שלך יושב ליד הבן שלו ויעשה לו פה ופה ופה ופה, והבן שלי יתפלל. אמרתי, היה בדיחה, שחרר קצת. עכשיו, זה שום דבר לא בטוח בחינוך כידוע, אבל אני אומר, הדמויות האלה, אם יש סיכוי, דווקא על הטיפוסים החצופים או הזה, יש סיכוי שמישהו פתאום כאילו יבלבל אותם, או יעורר אותם, או יזעזע אותם, זה טיפוסים כאלה. הוא פשוט מת על זה. הוא לא עושה בשבילך, הוא לא מנסה לחנך אותך, הוא לא חלק מהמסגרת, זה כאילו שהוא צריך לעשות את זה, הוא פשוט מת על זה. אתה רואה אותו מתלהב מזה, אתה רואה אותו שמח וזה, צוחק מזה, משתעשע בזה, נעיר כוחות עצומים הוא מקבל מזה, מתפילה, מתורה, מחסד, מה? אני אומר, דמויות כאלה, אני אומר, האדם, ילד חצוף, או נער חצוף, או מבוגר חצוף, לא משנה, כן? אתה רואה גם סיפורים של, כאילו, גם בעלי תשובה, או גם, שזה הדמויות שקדמו אותם. לא אלה שאמרו להם, כאילו, החזיקו להם את היד, אמרו להם, תראה, זה מתוק, זה, זה, זה. זה גם חשוב, אבל... אולי מישהו שבכלל דווקא לא דיבר איתו דווקא. תפעלל בצד, מבסוט. הוא הכי עורר אותו. הוא בן אדם מתענג, כולו עונג, כולו במקום אחר בכלל. אז מה אתה צריכה, אתה צריך בכלל... טוב.